קשת כל שידורי תורה. השיעור היום ביום שני, שיעור בפרשת השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. פרשת וירא מתארת את בואם של המלאכים אל אברהם, את הבשורה לאברהם על הולדת הבן, ואת הידיעה שמיידעים את אברהם על הצפוי לסדום. הפרשה הזאת מתרחשת במסגרת קשר שיש לאברהם עם המלאכים ועם הקדוש ברוך הוא, והיא מעוררת כמה שאלות קשות, הן מבחינת פשוטו של מקרא, הן מבחינת תפיסת כל הקשר שבין אדם, הקדוש ברוך הוא והמלאכים. אני אציג בפתיחה שתי שאלות קשות בפשוטו של מקרא, ואת שתיהם נפתור בעזרת השם בהמשך בדרך אחת, אבל נציג קודם כל את התמיהות. שאלה הראשונה מפורסמת וידועה עד מאוד, וירא אליו אדוני בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מה פשר ההתגלות הזאת של הקדוש ברוך הוא אל אברהם? הרי מיד לאחר מכן כתוב, וישא אברהם את עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם. אז מה זה וירא אליו השם בלוני ממרא? לשם מה התגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם באלוני ממרא? המפרשים העלו כיוונים שונים. המפורסם אולי ביותר הוא דברי רשי, שבהירה אליו אברהם זה לבקר את החולה, והקדוש ברוך הוא לפי המשך דברי רשי שלא מופיעים בכל המהדורות, היה היום השלישי למילתו, אז הקדוש ברוך הוא שאל בשלומו. אבל על דרך הפשט הפירוש הזה הוא כמובן קשה, זה לא נזכר, וכבר מאיר החזקוני שלא מצינו בשום מקום לשון וירא שאין אחריו איזשהו דיבור או אמירה. הרמב״ם במורה הנבוכים מעלה את תפיסתו הידועה, הרמב״ן מביא אותה כאן בהרחבה, שוירא אליו השם, הכוונה שהקדוש ברוך הוא התגלה אל אברהם במראות נבואה, והביטוי המעשי של מראות הנבואה הללו היה מראה שלושת האנשים הניצבים, שכולו היה במראה הנבואה. והרמב"ן כאן יש לו דיון נרחב בעניין הזה, והוא מקשה וחולק בכל תוקף על גישת הרמב"ם, שישנם סיפורים בתורה שלא התרחשו באמת אלא בנבואה, והרמב"ן דוחה את זה בהרחבה. בסופו של דבר פירושו של הרמב"ן זה שהתגלות הקדוש ברוך הוא הייתה לשם ההתגלות כשלעצמה. זאת אומרת, היות שאברהם קיים את מצוות המילה, אז הוא זכה להתגלות שכינה. ואין הגילוי השכינה כאן וכאן, אומר הרמב"ן, לצוות להם מצווה ולדיבור כלל, אלא גמול המצווה הנעשית כבר. וכן היה לאברהם בראיית השכינה זכות והבטחה. אבל עדיין הדברים האלה נותרים קשים, שיש כאן פסוק שמדבר על התגלות חסרת תוכן לחלוטין. שאלה שנייה ברובד אחר היא היחס בין שלושת האנשים שמופיעים לנו בפרק לבין שני האנשים שמופיעים בפרק הבא. לאורך הפרק, פרק י"ח, מתואר שהנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ואחר כך בתחילת פרק י"ט כתוב יבואו שני המלאכים סדומה. ופתאום אחד המלאכים יורד בלי שישנה איזושהי תשובה לאן הוא הלך. אז גם כאן המפרשים מעלים כיוונים שונים, ושוב הפירוש המוכר והמפורסם יותר הוא של רשי, שהאיש השלישי היה תפקידו היה לבשר את שרה, וכיוון שעשה את שליחותו נסתלק לו. השניים האחרים, אחד נשלח להשחית את סדום ואחד להציל את לוט, והוא אותו אחד שבא לרפות את אברהם. אז רשי באיזשהו מקום מדבר על, ממשיך את הכיוון שבכלל כל הביקור של הקדוש ברוך הוא היה קשור למילה, גם אחד מהמלאכים בא לרפות את אברהם, ואחד הלך לו, כמובן הקושי בפירוש של רש"י, זה שזה שהלך לו לא נזכר כאן בכלל, והתורה לכאורה מתעלמת ממלאך שהלך ושנשארו רק שניים. הכיוון שאנחנו נרצה ללכת בעקבותיו לפרש את כל הפרשה הוא כיוונו של הרשב"ם, שכבר היו מן המפרשים שהלכו פחות או יותר בדרך דומה. הרשב"ם אומר את הדברים בצורה הברורה ביותר. הפירוש שלו יש גישה מחודשת, אבל אני חושב שעל פיה ניתן להבין את כל הפרשה באופן פשוט וברור לחלוטין. החידוש המרכזי בדברי הרשב"ם זה ששלושת האנשים שמבקרים את אברהם, אחד מהם הוא בעצם מייצג את הקדוש ברוך הוא. כבר בתחילת הפרשה אומר הרשב"ם, וירא אליו השם, האח שבאו אליו שלושה אנשים שהיו מלאכים, שבהרבה מקומות כשנראה המלאך קוראו בלשון שכינה, כדכתיב כי שמי בקרבו, שלוחו כמותו, וכן וירא אליו מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה, וכתוב שם וירא השם כי שר לראות. בהרבה מקומות ישנו טשטוש בין השם לבין המלאכים, וכשכתוב מלאך השם, פעם הכוונה להשם, פעם הכוונה למלאך השם. דוגמה שמציין הרשב"ם זה במעמד הסנה, שפעם אחת כתוב וירא אליו מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה, ופסוק אחר כך כתוב וירא השם כי שר לראות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מיוצג הרבה פעמים על ידי מלאכיו. וגם כאן, וזה כאן החידוש, שבעצם שלושת האנשים שרואה אברהם הם הקדוש ברוך הוא המיוצג כמלאך, ועוד שני אנשים נוספים, שני מלאכים נוספים, שמלווים את המלאך שמייצג את הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מבינים כך, כל הפרשה מתיישבת כפתור בפרח, נראה כיצד הדברים מסתדרים שלב אחר שלב. בראש ובראשונה, והפתיחה כבר מלכתחילה הקושייה נופלת, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל ככל היום. איך נראה אליו השם? על ידי שוישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא צליקתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. שלושת האנשים הללו, שכאמור מייצגים את הקדוש ברוך הוא ואת שני המלאכים, ואברהם רואה אותם ומציע להם כמובן את אותה הכנסת אורחים ידועה ומפורסמת שלו. אבל כאשר אנחנו מבינים שאחד משלושת האנשים הללו מייצג את הקדוש ברוך הוא, אז גם המשך הפרשה מובן, כיוון שאחרי שמתואר שהוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, והם שואלים, היה שרה אשתך? והוא אומר, הנה באוהל. אז אנחנו מוצאים ויומר. כלומר, יש הבחנה בין ויומרו אליו, היה שרה אשתך, שזה שלושת האנשים מדברים, לבין ויומר, שוב אשוב אליך, כעת חייב, הנה בן לשרה אשתך. וזה אומר המלאך שמייצג את הקדוש ברוך הוא, וההוכחה לזה היא פשוטה מאוד. שהרי גם בהמשך מתואר, אחרי הוויכוח של השם עם שרה, היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. אז שם במאמר מפורש, ויאמר השם אל אברהם, למועד אשוב אליך כעת חיה. אז ממילא, גם כשכתוב לפני כן, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, הכוונה לקדוש ברוך הוא, שמיוצג על ידי אחד משלושת המלאכים. אם אנחנו באמת מבינים שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז מובנת גם כל ההתנהלות בהמשך. שרה שומעת את הדברים, והיא צוחקת מבחינתה בצדק, שכן כל מה שהיא שומעת זה מפי איש שנראה כאיש רגיל, אחד משלושה אנשים, והיא צוחקת ואומרת, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למה זה צחקה שרה למור? מי זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה שוב אותו מלאך שמיוצג על ידי הקדוש, שמייצג את הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר, למה זה צחקה שרה למור? אף אומנם אלי ואלי זקנתי. היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. מה הפלא הגדול? היפלא מהשם דבר. ושרה שומעת את זה. הרי אם ההתגלות של השם ויאמר השם אל אברהם, הייתה משהו מחוץ לסיפור, כיצד שרה בכלל מגיבה לכל העניין, ותכחש שרה למור לא צחקתי כי יראה. אבל התשובה הפשוטה היא, מפני שגם שרה שומעת את אחד משלושת האנשים הללו, שמייצג את הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, למה שרה צוחקת? היפלה מהשם דבר? ושרה מכחישה ואומרת לא צחקתי. הרי זאת שאלה ידועה ומפורסמת. כיצד שרה מכחישה את הקדוש ברוך הוא? וכי שרה איננה יודעת שהקדוש ברוך הוא רואה הכל, עיניו משוטטות בכל, בוחן כליות ולב, איך שרה בכלל מעיזה להגיד לקדוש ברוך הוא לא צחקתי? אבל התשובה היא פשוטה, מפני ששרה איננה יודעת שזה הקדוש ברוך הוא. שרה יודעת שזה איש שאומר לה את הדברים, והוא אומר לה, יפלה מהשם דבר שוב ושוב אליך כעת חייב לשרה בן. והיא מרגישה לא נעים אל מול הדמות הנכבדת הזאת, שהיא מבשרת לה בשורות בכל נמרץ ורם, ומביאה אמון בקדוש ברוך הוא. ועל כן, מתוך מחשבה שמדובר כאן בבשר ודם, אז היא אומרת, לא צחקתי, ואותו מלאך, אדם שמייצג את הקדוש ברוך הוא, אומר לה, לא, כי צחקת, כן, אל תנסי להתאמם, אני יודע שאת כן צחקת. אבל כל הדברים האלה זה אותו מלאך, ושוב אני אומר, דברי הרשב"ם מפורשים בעניין הזה, שעל הפסוק, ויאמר השם אל אברהם, אומר הרשב"ם, ויאמר השם, המלאך גדול שבהם. המשך הפסוקים מתבאר גם הוא, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. אז האנשים באים ומסתכלים על פני סדום, אברהם הולך עמהם, ואז פתאום והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול וכולי. כלומר, אותו המלאך, ושוב אומר הרשב"ם, וגדול שבהם היה מדבר עם אברהם, וזהו שכתוב בו, ואשר אמר המכסה אני וכולי. כלומר, המלאכים, שלושת האנשים הולכים, אבל אחד משלושת המלאכים, זה שמייצג את הקדוש ברוך הוא, אומר, המכסה אני מאברהם, והוא בא ואומר, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדנה ואריה כצעקתה, וכל הסיפור על גזרת סדום. ושם כתוב, בפסוק כ"ב, ויפנו משם האנשים וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני אדוני. עכשיו, על הפסוק, ואברהם עודנו עומד לפני השם, כבר העירו חז"ל, שיש כאן תיקון סופרים. תיקון סופרים שבעצם היה צריך להיות כתוב, והשם עודנו עומד על אברהם. השם עודנו עומד על אברהם, או לפני אברהם, או משהו כזה, אני חושב שזה באמת הפשוטו של מקרא. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה, והשם עודנו עומד לפני השם, ואומר, שניים מתוך השלושה הלכו לסדום, ואילו המלאך המייצג את הקדוש ברוך הוא, עודנו עומד לפני השם, כפי שגם כאן מבאר את זאת הרשב"ם, ואחד משלושת האנשים לא הלך איתם, אלא רק השניים הלכו סדומה, מפני שהמלאך שמייצג את הקדוש ברוך הוא, ולא אברהם עודנו עומד לפני השם, אלא השם עודנו עומד לפני אברהם, אותו מלאך עודנו עומד לפני אברהם. עכשיו, באמת, כאן יש לנו הסבר ברור לעניין לתיקון הסופרים, שכן באמת מצד פשוטו של מקרא, וזה והשם עודנו עומד לפני אברהם, כי המילה השם כאן אין זה פגיעה בקדוש ברוך הוא להגיד שהוא עודנו עומד לפני אברהם, כי הכוונה לקדוש ברוך הוא בהתגלותו כמלאך שנראה כאיש. ולכן, כמו שאותו איש יכול להיראות לאברהם ויער בני שלושה אנשים, והוא רץ לקראתם וכולי, הוא גם אפשר לומר שאותו איש עודנו עומד לפני השם. במבט לאחור, שאנחנו יודעים שאותו איש הוא בעצם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אז באמת לא מכובד לכתוב שהשם עודנו עומד לפני אברהם, אלא תיקון סופרים ואברהם עודנו עומד לפני השם. לא ניכנס כאן לשאלה האם תיקון סופרים פירושו של דבר, כפי שרבים מן המפרשים ביארו, שלא שמדובר כאן בתיקון ממש, אלא שמלכתחילה קינה כתוב וכתב את הדברים בצורה שונה מכפי שהיה צריך להיות כתוב, או שבאמת מדובר בתיקון סופרים, שבטקסט המקורי היה כתוב, והשם עודן עומד לפני אברהם, ובשלב מאוחר יותר באו הסופרים בתקופת עזרה, ותיקנו את זה. כך משמע כאן מרשי, אל פי הגרסה המקורית ברשי, תיקון סופרים הוא זה שהפכו רבותינו לכתוב כן, אחר כך מחקו את השורה הזאת ברשי בהרבה דפוסים ובהרבה כתבי יד, אבל סביר להניח שהפסקה הזאת היא מקורית ולכן מחקו אותה, ולא להפך, שהפסקה הזאת לא מקורית ומישהו הוסיף את זה, זה קשה מאוד. אבל זה אני אומר במאמר מוסגר. נחזור לעניין שלנו. אברהם עודן עומד לפני השם, משמעותו השם עודן עומד לפני אברהם, ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע. כלומר, הקדוש ברוך הוא המיוצג על ידי המלאך, עומד ומחכה, ועצם זה שהקדוש ברוך הוא לא הולך, המלאך שמייצג אותו, לא הולך עם שני אנשים אחרים להשמיד את סדום, אלא הוא עומד ומחכה, זה כבר נותן לאברהם את ההזדמנות לבוא ולנסות ללמד זכות עליהם, והוא מבין שלא במקרה נותר שם אחד משלושת האנשים הללו, ועל כן ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר וכולי, ואז הוא מנהל איתו את כל הוויכוח, 50, 40, 5, 40, כל ה 50, כן, 40, 30, 20, 10, וסיומו של המסע ומתן הזה הוא וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. כלומר, בסופו של דבר, מתפזרים הנוכחים באותה סעודה באוהלו של אברהם לשלושה כיוונים. אותו מלאך שמייצג את הקדוש ברוך הוא הולך, כלומר, הקדוש ברוך הוא מסיים את התפקיד, המלאך שמייצג אותו מסיים את תפקידו, והקדוש ברוך הוא כמובן איננו יותר מתגלה בהופעה הנראית לעין, וחוזר להיות אל מסתתר בשפריר חביון. אברהם שב למקומו, ושני המלאכים שליוו את המלאך שמייצג את הקדוש ברוך הוא והלכו כבר לסדום, הם מגיעים כבר לסדום בערב, ולוט יושב בסתר סדום. זאת אומרת, בזמן שהמלאך השלישי ניהל את השיחה עם אברהם, אזי המלאכים האחרים היו בדרכם לסדום, ולאחר שה מסע ומתן הזה הסתיים, הגיעו בפועל שני האנשים האלה לסדום. התמונה הזאת היא תמונה שמבחינת פשוטו של מקרא בהירה לחלוטין, ועדיין היא מותירה מקום לשאלה אחת שהיא דקה וקצת קשה לענות עליה. האם ידע אברהם שהאנשים הללו שאותם הוא רואה הם בעצם מלאכים, ובעצם הקדוש ברוך הוא מיוצג על ידי אחד מן השלושה? שאלה הזאת איננה פשוטה, והיא תלויה בהבנת כמה נקודות. אני אציג כאן את שתי התפיסות. התפיסה האחת אומרת היא באמת שאברהם לא ידע מכל העניין, הוא חשב שמדובר באנשים רגילים לחלוטין, והוא פשוט רוצה לארח אותם, והוא מארח אותם בצורה מכובדת, הכנסת אורחים הידועה של אברהם, וכל השיחה הזאת בשום שלב אברהם לא מבין שמדובר בהתגלות של מלאך, ולכן שרה צוחקת ואברהם לא מגיב, והתמונה היא כזאת שרק בשלב מאוחר יותר התגלות השם הייתה לאברהם. אבל דומני שאם אנחנו הולכים בדרך שהלכנו בה, שאני שוב אומר, היא נראית חלקה מאוד מבחינת פשוטו של מקרא, הרי שאין ספק שבשלב מסוים מבין אברהם שהשם הוא זה שעומד לפניו. הרי אם אנחנו מפרשים כמו הרשב"ם, שהשם אמר המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה, והוא אומר לו זכת סדום ואמורה וכל הדברים האלה, אומר המלאך המייצג את הקדוש ברוך הוא, אז כבר ברור לחלוטין לאברהם שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בדרך של מישהו שמיוצג על ידי מלאך, אבל ברור לחלוטין לאברהם שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואז השאלה כמה אחורה אנחנו הולכים, וכאן פתוחות כמה אפשרויות. האפשרות אחת לומר שעד שלב מסוים באמת אברהם חשב שמדובר באנשים רגילים, אבל כאשר עוד אחד מהמלאכים שמייצג את הקדוש ברוך הוא קם ואמר שוב ושוב עליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך, אז באמת אברהם הבין שמדובר בקדוש ברוך הוא, ולכן מכאן ואילך גם המקרא עצמו כבר לא אומר ויאמרו האנשים או ויאמר האיש או ויאמר בכלל, אלא אומר במפורש בפסוק י"ג ויאמר השם אל אברהם, פעם הראשונה כאן שמוזכר שם השם בסיפור מעבר לפסוק הראשון. למה זה צחקה שרה למור אף עונה מלילד ואני זקנתי, כלומר היפלב השם דבר, כלומר כאן מבין בשלב הזה מבין אברהם שהמלאך מייצג את הקדוש ברוך הוא, וזאת אפשרות אחת והיא בהחלט נראית בעיניי לגיטימית וסבירה. אני רוצה מיד להציג אפשרות אחרת, אבל זאת בהחלט אפשרות לומר שבשלב הראשון אברהם מגלה ורואה את שלושת האנשים ומתייחס אליהם כאנשים רגילים לכל דבר, עד לשלב שבו נאמר ויאמר השם לאברהם למה זה צחקה שרה, כלומר אחרי הבשורה ואחרי שאחד מהמלאכים פתאום אומר למה זה צחקה שרה, וכנראה הוא מגלה בזה שיש לו ידיעות מעבר לידיעות של בשר ודם, אז בשלב הזה אברהם קלט שבעצם הקדוש ברוך הוא עומד לנגדו. אבל ייתכן שזה כבר היה עוד קודם, וכמובן הדבר תלוי בשאלה של פסוק ג' ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך. המילה הזאת ויאמר כאן שכמובן שאלה איך קוראים את המילה הזאת, האם זה חול או קודש, ורש"י מביא את שני הפירושים, אבל כמובן לשיטתו רש"י מבין בהתחלה שמביא את הפירוש שמדובר בלשון חול, והמילה הזאת היא מלשון האדונים שלי, האדונים שלי בקיצור אדוני, והוא פונה אתם האדונים שלי, ואז הוא פונה לכולם, ואז רש"י אומר אפילו לגדול שבהם, לגדול שבהם הוא אומר אחר כך אם נא תעבור הנה מצאתי חן בעיניך אל תעבור מעל עבדיך. אז זה פירוש אחד. כמובן שיש בזה קושי שפותח בלשון רבים אדונים שלי אדוני, ואחר כך עובר ללשון יחיד הנה מצאתי חן בעיניך. פירוש אחר שרש"י מפרש לשיטתו, שהייתה כבר התגלות של הקדוש ברוך הוא מקודם אל אברהם לבקר את החולה, ואז אברהם אומר לו השם אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך, כלומר אני מתנצל בפניך, אני יש לי אורחים אני צריך לטפל בהם, וגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה וכולי, ובעצם הקדוש ברוך הוא אמר לו, אברהם אמר לקדוש ברוך הוא המתן בסבלנות, והפירוש הזה גם הוא קצת קשה. לכן, אם נרצה לומר שמצד אחד אני כן מבין שהמילה אדנות שמוזכרת כאן היא במשמעות של לשון קודש, אז בעצם פשט הדברים הוא שאברהם עמד לפני הראשון, אחד משלושת האנשים הללו שמייצג את הקדוש ברוך הוא, ואכן ידע מי עומד מולו, ואמר בלשון קודש, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל רגליך, אני יודע שאתה השם, אני יודע שאתה מיוצג כרגע על ידי מלאך, ולכן אני כרגע, כיוון שאתה מיוצג על ידי מלאך שנראה כמו איש, אז אני מכובד בכבודך, כמו שמכבדים אנשים, יוקח למעט מים. זה באמת פירוש קצת רדיקלי. אבל מצד שני הוא מסביר את המילה אדו בשם השם שמופיע כאן בשון אדנות בצורה טובה יותר. אם נצמד לפירוש הראשון שהלכנו בו, אז נשאל את השאלה מה פירוש המילה אדנות בלשון רבים. אני רוצה להציע כאן פתרון שלישי לעניין. אני חושב שניתן באמת לומר שכמו שאמרנו מקודם, שאברהם הבין שמדובר בקדוש ברוך הוא רק בהמשך. ועם זאת, המילה שמופיעה לנו כאן בלשון אדנות, בלשון רבים, היא אכן לשון קודש, אבל צריך לקרוא אותה בעצם פעמיים. נשים לב שהמילה הזאת לא כתובה כמו ששם השם מופיע בפרשה בהמשך י' ק' ו' ק', אלא מופיעה א' ד' נ' י'. לכן יכול להיות שאת המילה הזאת צריך לקרוא פעמיים. בפעם הראשונה צריך לקרוא אותה כך, ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. ובאמת אברהם פנה אל האיש הגדול שבהם בלשון יחיד, ואמר לו אדוני, א' ד' נ' י', אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. בהתחלה הוא היה נראה לאברהם כאיש פשוט, ולכן אברהם קיבל אותו, ולא להגיד את הדבר הרדיקלי שאברהם הבין שזה הקדוש ברוך הוא, בכל אופן נתן לו לחם לאכול. אלא הוא חשב שזה אדם פשוט, ורק אחר כך אברהם הבין שמדובר במלאך. אבל במבט הכולל, וכשכתבו ונקדו את התורה, אז במבט הכולל ובמבט לאחור, אז כבר התברר שאדוני אינו אלא הקדוש ברוך הוא. ולכן גם אם הוא אמר אדוני מבחינה מציאותית בהתרחשות ההיסטורית הנקודתית של מה שמתואר, הרי שבסופו של דבר התברר שהאדוני אינו אלא אדו שם השם, שם אדנות. ולכן יש כאן בעצם איזשהו משחק עם הניקוד של המילה שמבטא את מה שאברהם מבין ברגע הראשון, ואחר כך הניקוד מבטא את מה שאברהם מבין במהלך הפרשה, ומה שבאמת היה נכון, שהדברים שהוא אמר כלפי אדוני בעצם התפרשו כלפי הקדוש ברוך הוא. אני חושב שהכיוון הזה הוא הפשוט ביותר, וכך בעצם מבוארת לנו כל הפרשה כולה. ולמרות החידוש שיש בכך שבעצם הקדוש ברוך הוא מתגלה כאן כאדם, אבל כפי שאמר הרשב"ם, התופעה הזאת איננה חדשה. היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין מלאך, לבין מלאכים, והטשטוש שבין התגלויות כאלה מופיע לנו במקומות שונים בתנ"ך, ובדרך זאת הפשוטה של הפרשה מתבאר היטב. אם כנים דברנו, אז באמת מתגלה כאן גם דבר מעניין. מתגלה כאן שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם באופן ישיר כדי להודיע לו שני דברים. ראשית כל, יש כאן איזושהי מחווה לאברהם שהבשורה על הולדת יצחק נאמרת לו בצורה מפורשת מפי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. שנית, כל הקטע על הפיכת סדום הוא גם, כפי שדיברנו מקודם, דרך שבה הקדוש ברוך הוא כביכול מנסה את אברהם לראות האם אברהם יגיב לכך שהוא מצד אחד מבשר לו על הפיכת סדום, ומצד שני נשאר במקום על מנת להפתגר את אברהם ולראות האם אברהם יגיב. אני חושב שהדברים האלה תלויים אחד בשני. הפסוק המפתח כאן בכל הפרק זה כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם מייצג דרך של צדקה ומשפט. צדקה, חסד, ראינו את זה בהכנסת האורחים של אברהם, שעל פי הפשט היא באמת הכנסת אורחים פשוטה לאנשים פשוטים. ומכוח הצדקה זכה אברהם להבטחת הבן שנולד יצחק. אבל לא רק צדקה, אלא גם משפט. משפט, צדק, יושר. ובעניין הזה, כאשר הקדוש ברוך הוא עדיין עומד שם כמלאך ומחכה לתגובת הקדוש, לתגובת אברהם לבשורה על הפיכת סדום, אז הוא באמת מחכה לראות את הביטוי של אברהם לעשות צדקה ומשפט. צדקה עשינו, עכשיו איפה המשפט? ואכן הקדוש ברוך הוא מחכה לאברהם, ואברהם באמת אכן עומד באתגר הזה, מרים את הכפפה ואומר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אז הטענה היא ברובד המשפטי של העניין. ואכן, אברהם עמד גם במבחן הזה. אז שתי ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא לאברהם קשורות לצדקה ולמשפט. החסד שעושה אברהם בהכנסת אורחים מזכה אותו בהולדת הבן. המשפט שעושה אברהם עם אנשי סדום, שהוא מתנגד ללהעמיד צדיק עם רשע לא להתחשב בקיומם של צדיקים, הוא הצד השני של הפרק, ושני הדברים קשורים במעלתו של אברהם, שבזכותה הוא זכה להתגלות של הקדוש ברוך הוא אליו. אני אסיים בנקודה אחת. המלאכים מייצגים, כמו שאמרנו, את הקדוש ברוך הוא ואת שני המלאכים. הקדוש ברוך הוא מלווה בשני אנשים להודיע לאברהם על בשורת הבן שנולד. בשבת הבאה, בעזרת השם, נקרא את פרשת וירא, שבה אברהם עצמו הולך עם שני נעריו אמו לעשות את רצון השם ולעקוד את אותו בן שנולד באותה בשורה שבושרה על ידי הקדוש ברוך הוא שמלווה בשני אנשים. אז אפשר בהחלט לראות את הדמיון בין הקדוש ברוך הוא מלווה בשני אנשים שהם באים לבשר על בשורה, על הולדת יצחק, את אברהם שהולך עם שני נערב אמו והולך על מנת לעקוד את יצחק כתמונה כוללת ומשלימה, ואת באמת אישיותו של אברהם אבינו ששומר את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. שבת שלום.